אז הסדר החדש שלנו, למי שלא שמע, אנחנו מתחילים כרגע ללמוד מדי יום את שתי הנושאים האלה, אוצרות פנימיים ומי מושלם. השיעור הראשון יהיה אוצרות פנימיים, השיעור השני יהיה מי מושלם. זה יהיה סדר הלימוד שלנו מעתה. הנושא של הזוגיות כרגע, ככל הנראה, יורד. נחזור לחדש את הלימוד לקראת היכרויות, שידוכים, בעוד כמה חודשים שיתחלפו התלמידים. יהיו תלמידים חדשים, או לחילופין, הצעתי שאם יש מישהו מהקבוצה הזאת, מורחבת, גם אלה שלא יושבים כאן, בשיעור הקודם אמרתי, שמעוניינים בכל זאת לחזור לזה, שיאמרו לי, אם יהיה לנו איזו חברות המורחבת בין 8-10 תלמידים, בתור התחלה, אז נוכל לחזור על כל המערכת הזו, שוב, של בית נאמן בישראל. בכל אופן, כרגע, זה יהיה סדר לימוד שלנו. טוב, אז מי מושלם? מי מושלם? כן, גם אלו שלא היו, לא צריכים לחשוש, כל דברים שאנחנו מדברים פה, גם אם שומעים אותם פעם ראשונה, אם זה בסדר. יש כמובן יתרון למי שלומד את הדברים כסדר, בעניין כולו, אבל כל נושא בפני עצמו הוא חשוב. עמוד 122. כן? אנחנו נמצאים בפרק שנקרא אנחנו חייבים להילחם. כל הפרק הזה הוא קריאת מיקוד, קריאת כיוון. להתחבר חזק חזק ליסוד של אדם לעמל יולד, כוח הרצון, ההתגברות, כן? וכן הלאה. ראינו שבלעדי זה יהיה לנו מאוד קשה גם להשתחרר מאחיזות של הכוחות הנמוכים שבנפשנו, וכל שכן להתעלות. באופן כללי אנחנו מדברים על שתי תיקונים, אחד זה סור מרע ואחד זה עשה טוב. כוח הגבורה, או כוח הרצון, או העמל, צריך להיות מושקע, כן? גם בסור מרע וגם בעשה טוב. אנחנו מצאנו שכוח הכבידה הוא עובד בשתי המישורים. כוח הכבידה מבקש מאיתנו, לא מבקש, כוח הכבידה משפיע עלינו גם ליפול למקומות הרעים של עשה רע, וכוח הכבידה, לא פחות מזה, מפריע לנו גם לבחור בעלייה, כן? בהתעלות, כן? אנחנו מרגישים שכוח הכבידה מאתגר, נגיד כך, לא רוצה להגיד מפריע, אבל מאתגר אותנו, הן ביחס לסור מרע, והן ביחס לעשה טוב. ואדם לא יכול לסמוך על שום טבע שלו שיציל אותו מסור מרע, או יעניק לו את כושר העילוי של עשה טוב, אם הוא לא מתאמץ בעצמו. ובין לדברי המסילת ישרים, שאמר, שכדי לכפות הטבע אל אופקו, כן, צריך לזה מאמץ גדול. ואדם לא יכול לעבוד את השם יתברך, כן, לא יכול לעבוד את השם יתברך, לא בסור מרע ולא בעשה טוב, אם אין לו את הגבורה הזאת, את כוח העמל הזה, את הנחישות וכן הלאה. טוב, אלו דברים שאמרנו אותם בפירוט רב, כרגע רק עשיתי מעין קצירת העומר בסיכום, ואנחנו ממשיכים. עמוד 22, פסקה שנייה. לא שורה, פסקה, קבוצת שורות. פסקה שנייה, התמודדות מעניקה, אתם רואים? כן, ההתמודדות מעניקה לאדם הערכה עצמית. אנחנו רואים פה שהערכה עצמית של האדם, מה שנקרא דימוי עצמי, כן? זה הביטוי יותר שגור בדורנו, דימוי עצמי או ביטחון עצמי, כן? בטרמינולוגיה יותר פנימית, זה זהות עצמית, כן? מה נותן לאדם את הרגשה? את הערכה עצמית, בואו נשתמש במילה שלה, כן? מה נותן לאדם הערכה העצמית? זה שהוא מצליח להתמודד. כן? מעניין. זאת אומרת, שאדם שואל את עצמו, איפה הוא משיג את הרגשת הערך והשווי? תשובה, כשהוא מתמודד. שהוא מצליח להתמודד עם חולשה. שהוא מצליח לבלום את פי בשעת מריבה. שהוא מצליח לעשות איזו פעולה מוסרית אחרת. זה הרגעים שבו אנחנו ממש נמצאים בפסגת הדימוי עצמי. לעומת זה, כשאנחנו לא מצליחים לעשות את הדבר הזה, אנחנו מרגישים ירידה. אנחנו מרגישים שאנחנו ירודים בעיני עצמנו, אנחנו לא רואים כל כך, כן, לתואר המיוחד שנקרא אדם. כן.
השאלה אם זה לא שקל שאנחנו עובדים על עצמנו, שכשאנחנו מצליחים, אנחנו מרגישים...
לא, הרגשה היא הרגשה, הרגשה היא לא הרגשה יזומה או מניפולטיבית, הרגשה היא מאוד טבעית, כן? אנחנו לא עובדים על עצמנו מכיוון שאין לנו... בוא נאמר, אין לנו נגיעה בתחושה. התחושה הזו היא, 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 היא פועל יוצא פשוט וישיר של המאמץ המוסרי. כלומר, אין תיווך של איזושהי הכרה חיצונית בדבר הזה. אתה מדבר על כך שלפעמים אדם מכניס לתוך פעולה מוסרית כל מיני אמצעים מתווכים כמו מחשבה, אם אני אעשה ככה, זה חיצוני. אנחנו מדברים על פעולה תוצאה. זאת אומרת, אדם מתגבר התגברות מוסרית, והוא מרגיש מיד מה שנקרא שמחה של מצווה, קוראים לזה. שמחה של מצווה זה אותה הרגשה נפשית שהנשמה מאשרת לה, זה נקרא אושר. למה זה נקרא אושר? הנשמה מאשרת. יש פה איזה אישור שאיזה מימד פנימי מאשר לנו שאנחנו בדרך, כמו אותו מלאך ומלך כוזר שאני גלה אליו בחלום, כן? הוא אומר לו, כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. אז מה זה אותו מלאך? זה כוח אינטואיטיבי, פנימי שבתוכו, כן? איזשהו יסוד נשמתי שמודיע לו ואומר לו ולוחש לו את האמת. כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. גם פה, כן? זה לא המצאה, כן? אני מאוד שמח לשאלה שלך. באמת שמח לשאלה הזו. אבל אני חייב לומר שזה לא המצאה. כלומר, אתה מבין? זה פשוט פעולה ותגובה, כן? צריך להכניס, או, טוב, בוא נשאר את זה ככה, כן? בקיצור, פה זה לא עבודה על עצמנו, זה לא עבודה על עצמנו, זה פשוט, העולם הפנימי מהדהד בנו. יש איזה קורת רוח, איזה קורת רוח, כן? יפה קורת רוח, שמעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל עולם הבא. קורת רוח קוראים לזה, סיפוק אפשר לקרוא לזה, כן, וכן הלאה. זה לא דבר שאנחנו ממציאים אותו, זה לא דמיון. אגב, אפשר גם לבחון את ההשפעות המתגלגלות של קורת הרוח הזו. בדרך כלל, איך אנחנו יודעים שזה דבר אמיתי, שהוא אפשר לגלגל רווחים מהתחושה הזו. מה זה לגלגל רווחים? כתוצאה מהרגשה הטובה הזאת, אני מאיר פנים יותר לבריות, אני מרגיש שאני פתאום מצליח לשלוט על מידת הכעס יותר, אני יותר אוהב פתאום את התורה, פתאום אני יותר מקיים מצוות, פתאום אני יותר מכבד את תוריי. כן? זה הפועל היוצא של ההתערות הנשמתית שהיא מכתיבה לנו אורח חיים יותר מוסרי בצל
הנשמה. אתה מצליח,
אבל שאני מצליח. עכשיו, שאני לא מצליח, טוב, זה כבר סוגיה אחרת, שאני לא מצליח, גם אז, כן? אדם צריך לדעת, אפשר לעשות תשובה, כן? ולא הלכם לך לגמור, יש כל מיני הדרכות. אבל אני רציתי בעיקר להתמקד, כן? לאור שאלתך, בהשלכות של ההצלחה. קודם כל, באופי ההצלחה, להגיד שהוא דבר מאוד אמיתי, הוא יונק ממקום אמיתי בתוכנו, ולבחון את ההשלכות של ההצלחה, ולראות איך אנחנו מתגלגלים או מגלגלים רווחים מוסריים, כן? לפעמים אפילו בלתי פוסקים, זאת אומרת, זה יכול להביא אותנו להישג. ההישג הזה עצמו מעורר עוד הישג, מה שנקרא מצווה גוררת מצווה. כן? אז אני מציע שאנחנו נראה את זה כרגע כדבר אמיתי ונכון, ולא נלך לכיוון של אולי זה דמיון, אולי זה אשליה. לא כדאי. אנחנו מאמינים שאדם הוא מוסרי בטבעו, והוא שמח, כן, כשהוא עושה פעולה מוסרית. אנחנו מאמינים בזה. ויש לזה ניסיונות מוכיחים, כמובן, כמו שאמרתי. יפה. אז בואו נראה. ההתמודדות מעניקה לאדם ערכה עצמית, כן, היא זו שבונה, כן, יש פה איזה מין התעמלות, שאדם עושה פעולה כזו, כאילו נמצא בחדר כושר, כן? והיא בונה את המשאבים הפנימיים שלנו, ונותנת לנו תחושת כוח. מה שנקרא, אחוז בכיסא כבודיך, והשב להם תשובה. כלומר, עצם העובדה שאתה מוציא לפועל פעולה מוסרית, אתה מתגבר, זה מחזק, כן? בהקעת גלים לאחור, מה שנקרא, זה מחזק את הכוחות הנפשיים עצמם. בזה שאתה סולל להם דרך אל המציאות, בזה אתה מחזק את המרכז הפנימי שלהם וחוזר חלילה. אז זה בונה, כמו ממש כפילו אתה עובד על הגוף. אתה מרים משקולת וזה מחזק את הגוף. זאת אומרת, באמצעות דבר חיצוני כמו משקולת, אתה בעצם יוצר מתח על האיבר ובצורה כזו מתחזק. אותו הדבר פה, כל פעולה מוסרית שאנחנו עושים בידע, בידיעה, ברצון, בהזדהות, בבחירה טובה, חוזר ומאמץ את הכוח היסודי המוסרי, כן? ואז הוא בעצמו יכול לעשות פעולות נוספות כאלו. זה מה שנאמר כאן. אגב, אולי אם כבר נגענו בעניין של הערכה עצמית, כן? בתחילת הספר היא אומרת, היא גם מדברת על ניסיונות שמחזקים את הערכה העצמית, אבל היא אומרת עוד דבר, ההתמודדויות בעמוד תחיל הספר, דף ראשון, היא אומרת למטה, למי שיש את הספר, כל פעולה של ריסון עצמי, כן? תסתכלו בשורה השלישית מלמטה. פה היא מביאה השפעה נוספת, לא רק שזה מחזק אותנו, כן? במקום שאנחנו נמצאים כרגע, היא מדברת בעיקר על חיזוק הערכה עצמית. פה היא מוסיפה מימד נוסף והוא חשוב לא פחות, שימו לב, כל פעולה של ריסון עצמי, לא רק שמחזקת את הערכתנו עצמית, אלא גם מביאה קדושה לעולם. זאת אומרת, הפעולה המוסרית שמתרחשת בקרבי ומחוץ לי, היא לא מתחילה ונימרת בי, אלא בקשר סמוי, היא משפיעה על המציאות כולה. ויכול מאוד להיות שאותה התמודדות, פה אנחנו צריכים אמונה, אנחנו בכלל צריכים אמונה לכל דבר ודבר. כן? פה ודאי שאנחנו צריכים אמונה, כדי להאמין שהפעולה המוסרית של היחיד היא לא נגמרת בו עצמו, אלא יש פה אפקט הפרפר. כן, הסביר לי אתמול איזה מתמטיקאי, כן, מתמטיקאי גאון, הסביר לי את העניין של אפקט הפרפר. אפקט הפרפר הוא מניח שעל ידי תנועת הכנפיים של הפרפר יכול להתרחש צונאמי באוקיינוס ההודי. ופה באמת שואל הבן, איך ייתכן הדבר? הרי לפי הכוחות שאנחנו מכירים, הכוחות הפיזיקליים שאנחנו מכירים, זה לא ייתכן הדבר הזה. והכוחות המוכרים לנו, מה כבר? מה כבר יכול להתרחש כתוצאה מתנועה של כנפי פרפר? הכוחות המוכרים שלנו מתחילים את הפעולה וגומרים אותה במרחק של סנטימטר ונגמר הסיפור. אבל אומר לי המתמטיקאי הזה שיש כל כך הרבה כוחות נעלמים מהעין שלא מוכרים לנו. כן? אפילו הירח משפיע ויש איזה אבק קוסמי שמשפיע, כל מיני דברים שאנחנו לא מכירים אותם בכלל. ואם לוקחים בחשבון את כל אלו, זה כבר לא תמוה שכנפי תנועת כנפי הפרפר יכולים לחולל צונאמי, כך הוא אומר. אז אם זה נכון בעולם הפיזיקלי, אז מה נגיד עלינו? מה נגיד על תנועה מוסרית שבתוך הנפש? מה נגיד? אז לפי הידע המצומצם שלך, התנועה המוסרית שלך היא פועלת רק על עליך, ואולי על הסביבה הקרובה שלך, כמו אור של גחלילית. כמה אור הגחלילית כבר מגיע? הוא מאיר. במקומו, התגובה הכימית הזו של האור הגחלילית. מאיר. מה הוא מאיר? כשהוא נראה. אבל שאנחנו מבינים את הקשרים הסמויים, את הכוחות שפועלים במציאות, אנחנו מבינים שפעולה מוסרית של היחיד לא נגמרת בו עצמו. איך היא אמרה שם? מביאה קדושה לעולם. ולפי זה מאוד יכול להיות. כאשר אתה מתמודד, כאשר אני יודע מה, חבר בטעות, נשפח לו כוס קפה, וזה קצת נשפח על שולי המכנסיים שלך, ואתה באצילות נפש נפלאה, כן? מרגיע אותו קודם כל, שלא ימלא ייסורי, גם לי זה קורה, זה בסדר, זה בהחלט יכול לקרוא. כולם מכנסיים, קצת מנקים, שטויות, אחי. לוקח קצת מים, נקי, הנה, הכל נקי, תאמיני, תודה רבה, עכשיו קיבסתי לפחות את הבגד. עכשיו הוא יותר נקי מאשר היה לפני כן, תודה אחי, אחי. זה בסדר גם, בסדר גם. בוא נקי את הקפה, נגמר הסיפור, די, מספיק. מה, יכול להיות שבשעה שאתה עושה פעולה כזאת, יכול להיות שביבי נתניהו בכנסת, הוא תומך בחוק ההסדרה. מי יודע? אולי הוא אומר שמה ישראל פתאום, שאני יודע, לא יודע מה קורה, אני יודע. לא, באמת, מה, אתם חושבים שכל כך קל להסביר, כן? איך אנשים חוזרים בתשובה, איך פתאום מתנוצץ ערעור תשובה בליבו של אדם שיושב לו סתם באיזה, אני יודע מה, במאורת הסמים שלו, אני יודע מה, יושב, לא יודע איפה יושב, מה, איך פתאום מתעורר אצלו, איך פתאום, אני יודע, נתן גושן פתאום מתחיל להתעורר בתשובה, אני יודע איך הוא מתחיל להתעורר בתשובה, יכול להיות שאתה פה, עשית איזה פעולה, כן? וזה הגיע עד אליו, ומה נאמר אם אתה בכלל שייך לשורש הנשמה שלו? או גם אם נאמר למצער שהוא ענף של נשמה שלך, זה ודאי. כי הנשמות שקשורות בקשרי נשמה, שורש או ענף, הן משפיעות זו על זו הרבה יותר. אז אתה פה פועל, כן? אתה פה פועל פעולה מסוימת, וזה משפיע על מישהו שנמצא בקצה העולם עכשיו, כי המרחק זה לא משחק בשביל הנשמה. הנשמה היא טסה ברגע אחד עם כל העולם, מסוף העולם ועד סופו. אז יושב איזה מישהו, אני יודע איזה מישהו שקשור לענף הנשמה שלך שם בזימבבווה בכלל, ואתה פה במכון מאיר עושה את הפעולה שאמרתי, או פעולה דומה לה, והבן אדם פתאום, טק, נופל למחשבה של תשובה לתוך הראש. קדושה בעולם. כן? זה דרכים של עזרה. עכשיו, זה לא עובד. לסגור. זה לא, קודם כל, זה לא אומר שאין לו בחירה. זה אומר שעכשיו הוא מרגיש שהתעורה לו מחשבה. מה הוא יעשה עם מחשבה? זו שאלה. יכול להיות שהמחשבה הזו של ערעור התשובה שקורית לו בתל אביב, הוא ייסע להודו. היא המחשבה הזו, ויחשוב ששם הפתרון לדבר. אתה מבין? עדיין הוא מקבל איזשהו חומר גלם מאוד צנוע ומינורי, מחשבת תשובה. אני לא רוצה להמעיט בערך עניין, אבל עדיין יש הרבה מקום לבחירה החופשית שלו. איזה משקל הוא ייתן לדבר, איזה הזדמנות הוא רואה בזה, מה הוא יעשה, איך הוא יפתח את זה, האם הוא ידבר עם חבר שמרגיש הרגישות דמות, האם הוא יבוא למכון מאיר לבדוק. יש עוד המון המון שאלות, מה שנקרא הרבה מקטרגין, מכאן ועד התשובה. הרבה מקטרגין, אבל אין שום ספק, ופה אתה ודאי צודק, שיש פה איזשהו עזר, איזה סיעתא דשמיא, יש פה איזה משהו, אבל זה לא מבטל את הבחירה. זה לא מבטל את הבחירה. זה מעודד את הבחירה, זה פותח פתחים של בחירה, אבל לא מבטל אותה, ודאי ודאי שלא. אף פי שזה לא פחות מנס הדבר הזה, אבל זה לא מבטל את הבחירה. אנחנו לא רואים. בעיניים הפיזיות אנחנו לא רואים את הדבר הזה. אנחנו רואים רק לראות את תופעת הקצה, שאדם הגיע למכון מאיר, אבל את כל מרחב הסיבות, שחלקם, כמו שאמרנו, הפיזיקאים לא יודעים, כן, הן סמויות, אנחנו לא יודעים אותן. זה אמונה, זה בדיוק העניין של אמונה. האמונה זה הכוח שבאמצעותו אנחנו מדלגים על המשוכות, כן, שהמגבלות האנושיות מציבות לנו. זה כוח האמונה. כן, כוח האמונה מאפשר לנו, כן, לקבל חוקים שהם גבוהים, כן, הרבה יותר מהבנה האנושית. יפה אמר אותו מתמטיקאי, הוא מתמטיקאי, הוא לא פיזיקאי, אבל הוא דיבר לפיזיקאים, כיוון שזה, יש לו גם ידע מסוים בזה, אבל הוא אמר, פיזיקאים, זה מה שהם אומרים. אנחנו מכירים חוקים ספורים בלבד. החוקים הספורים האלה לא יכולים לתרץ כל מיני פעולות. חוקים הספורים לא יכולים לתרץ את אפקט הפרפר. אבל הגיעו למסקנה שאכן פרפר יכול לחולל צונאמי. היינו מכירים את כל הסיבות. הוא אכן היה חולל את זה. זה דבר גדול. אני חושב שזה אמונה. כן? זה אמונה של פיזיקאים. זה אמונה. הם לא רואים את זה, את הסיבות האלה. הם יודעים על קיומם. כן? הם משארים את קיומם, מאמינים בקיומם. אבל הם לא יודעים לקרוא לזה בשם, זה מאוד יפה. אנחנו מאמינים שהדבר הזה, כן, הקשר הסיבתי הסמוי הזה הוא מתרחש בעולם, ולכן, למה אמרתי את כל זה? למה הלכתי לעמוד 7? כי ברגע שאנחנו מבינים את העניין הזה, זה מאוד מעמיק בנו את האחריות המוסרית. האחריות המוסרית, לעשות פעולות חיוביות, א', יש לחזק את עצמנו, ב', להשפיע על העולם. אתה רוצה להשפיע על העולם, אתה לא צריך להיות שר בכנסת. יכול להיות שאתה משפיע הרבה יותר מאלה שיושבים בכנסת, בזה שאתה יושב פה ומתאמץ ומתמודד. כשאתה יושב ושובר את הראש על דף גמרא, למרות שקשה לך, למרות שאתה דיסלקט, למרות שאתה עם חשבות כפיית, לא יודע מה יש לך. אולי דווקא בגלל זה, לפום צער הגרא. כשאתה יושב עם כל המגבלות שלך, שבית ספר היסודי והתיכון, אתה בקושי בילית בבית הספר, היית עם השרת שבע שנים עם השרת, אני יודע מה, עם רשת פרפרים, רצת בשדות של היישוב ושל העיר, לצוד פרפרים, כן? כשאתה יושב כאן, ואתה לומד דף גמרא, וואי, 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 מי יודע מה קורה, רבותיי, מי יודע? מי יודע, אז זה לא זה מה שגורם שהם לסכסכתי מצרים ומצרים, וכל הבלגן בעולם הערבי הזה שיוצר איזה טריס מפני הפורענות, כן, ברוך השם, שתעסקו עם עצמם, בהצלחה לכולם. מי יודע אם זה לא גרם לזה? מי יודע אם זה לא גרם? עכשיו, אני לא בא להגיד שזה הפעולה שלי. מה אני יותר טוב לך? הקדוש ברוך הוא יודע איזה איך לתת לכל פעולה. אבל יעלה על דעתנו שפעולה כזו, כמו שאמרתי, של לימוד גמרא, כן? בעמל גדול, בשבירת ראש, בללכת נגד המחשבות שלי. כמה חלודה, כמה מעצורים יש במוח האנושי כדי ללמוד גמרא. כשאני עושה את הפעולה הזו, זה לא רק מעצורים מחשבתיים, זה גם מעצורים נפשיים. זה מידות וזה כל תאוות, בחייכם, נו מה, אנחנו לא מכירים את זה. כשאדם יושב ולומד גמרא אפילו יום אחד, שעה אחת, טוב לי יום בחצריך מאלף. מאלף עולות שאלה שלמה. יעלה לדעת שפעולה כזו היא לא מעדדת בעולמות. תחילה שאני אומר לכם, אין מציאות כזו. מדי שלא. זה פועל על כל העולמות, זה מזיז דברים, חיילים בשדה הקרב. זה יוצר הוויות שלמות, כן? פילי פלאים של דברים. כן? ודאי, ודאי. צריך להאמין בכך. אנחנו לא יכולים להשאיר את תפיסת המציאות רק לכוחות המוגבלים שלנו. כי אם המציאות תהיה רק על כוחות המוגבלים שלנו, המציאות היא באמת אגומה, באמת חלקית, באמת מסורבלת, באמת חסרת כיוון, ועזבו בחייכם. עזבו. האמונה מעניקה לנו ראייה הרבה יותר עמוקה, שמחבר אותנו לתהליכים שהם הרבה יותר עמוקים בתוך המציאות, נותנת לנו המון 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 תקווה. ההתמודדות מעניקה לאדם הערכה עצמית, היא זו שבונה את המשאבים הפנימיים שלו. שלנו, ונותנת לנו תחושת כוח. לא, כן, לא אילוזיה, תחושת כוח כוונה היא משהו אמיתי. אך ברור ומובן מאליו, אך ברור ומובן מאליו, כל ההבטחות הנפלאות האלו יש תנאי. אך ברור ומובן מאליו, שאם נבחר להיאבק עם בני אדם, או עם מצבים שמעבר לשליטתנו, ולכוח ההשפעה שלנו, הרי שנצא מן המאבק, כועסים ומדוכאים יותר מאשר מקודם. היא אומרת לנו פה דבר מאוד מאוד חשוב. למרות שאמרנו שאדם לעמל יולד, אבל אל תיקח רחוק מדי, כן, את החוק הזה. מה זאת אומרת? איפה יועיל לך העמל? במקומות ששם אתה צריך לעמול ויכול לעמול. אבל אם אתה תיקח את כוח העמל ותדפוק את הראש בקיר, אז ודאי וודאי שלא יצא לך שום תועלת מזה. שום תועלת לא יצא לך מזה. לכן צריך לשים לב לנקודה הזו. כלומר, שאנחנו מגלים את את הקור האטומי שנקרא עמל, אנחנו צריכים לדעת איפה להשקיע את האנרגיה שלו. דיברנו על זה בפרק הקודם, מי שזוכר בתחילתו, איפה להשקיע את הממז, לפעמים צריכים לוותר, לפעמים זה. בעריכות דיברנו על זה שם, כן? פה זה בדרך אגב מובא בהקשר של עקרון העמל. כלומר, נכון שהעמל הוא יסוד חשוב מאוד, אבל כשאתה עולה על הדיניין, למען השם, אל תנסה עם הדיניין לעשות פעולות שהוא לא מוכשר אליהם. זה לא ילך, כן? אז כל אדם צריך כן, לנסות ולברר לעצמו, בעיניים פקוחות, בשכל ישר, מהם הגזרות, מהם הזירות ששם הוא צריך להשקיע את עמלו, כן? אם אדם, למשל, ירצה בכוח הרצון שלו, אני יודע, הוא גילה את עקרון העמל, והוא רוצה לגמור את כל השס בלילה אחד. נו, זה ברור. הרב קוק למד, כמה הוא למד? הוא למד 60 דפים ביום, הייתה תקופה בוולוז'ין, שהוא למד 60 דפים ביום. עכשיו, הוא הצליח לעשות את זה. בא אליו ראש הישיבה, אמר, מי זה בא אליו? לא, הנציב בא אליו. בא אליו הנציב, אמר לו, אל תעשה את זה. גם אני בגילך, שהייתי בגילך, עשיתי את אותו דבר, זה לא בריא. זאת אומרת, למרות שהוא הצליח ללמוד 60 דפים ביום, 60 דפים, אז... רגע, לא, זה אגרה 60 דפים. הרב 40 דפים. 40. בתקופה שהוא היה בוולוז'ין, 40 דפים. אגרה 60 דפים ביום. ביון, כמובן, לא... ביון. 40 דפים ביום. אמר לו נציב, תפסיק עם זה מיד. זה לא מתאים. למרות שכוח הרצון כביכול מצליח. כן? מצליח. זה כמו מכונית פרטית שהיא יכולה לנסוע על סלעים. אבל כמה זמן היא תחזיק מעמד? כמה זמן היא תחזיק מעמד? היא לא מיועד לזה. זה לא 4 על 4. אז היא מצליחה. בסדר, מצליחה. אז מה? כמה זמן זה תחזיק מעמד? זמן מאוד קצר. כן, כדאי לשים לב, חשוב מאוד לשים לב איפה אנחנו משקיעים את כוחותינו, לחזור על, על ההגדרות שלו, חשוב. אך ברור מובן מאליו שאם נבחר להיאבק עם בני אדם או עם מצבים שהם מעבר לשליטתנו ולכוח ההשפעה שלנו, הרי שנצא מן המאבק כועסים ומדוכאים יותר מאשר מקודם, מעשינו לא הועילו, ואז עוד בסוף נאשים, אני לא יודע את מי. הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע את מי נשים, שהנה עמלנו ולא הצלחנו. אמרת לי שהכל תלוי בעמל, והנה לא הצלחתי להפיל את הקיר. כבר כמה ימים אני פה עומד ודופק את הראש בקיר ולא הצלחתי להפיל אותו. אז מה אתה מספר לי על עמל? גם לעמל יש חוקים. וכשהעמל מופיע בנפש האדם, שאדם בטבעו הוא מוגבל, אז יש לעמל גבול. ולא כל דבר שייך אליך, ולא כל פעולה אתה צריך לעשות. כן? או... נצא יותר מדוכאים מאשר קודם, מתוסכלים וחסרי אונים כתוצאה מחוסר הצלחה הזו, כן.
היא אומרת, אם נבחר להיאבק עם בני אדם, או עם מצבים שלא יתנו, אם בני אדם בכללי לא להיאבק, ועם מצבים להיאבק רק עם מה שתחת שליטתנו, כאילו?
אני חושב שזה, תחת שליטתנו זה כולל גם את בני האדם וגם את המצבים. בני אדם שלא בשליטתנו ומצבים שלא בשליטתנו. למשל, אני אתן לך דוגמה, אני דיברה על זה, אדם שהוא נכה. והוא מנסה להיאבק בעובדה שאין לו רגל. הרגל לא תצמח. הוא מבזבז כוח. במקום זה שהשקיע את העמל שלו באמונה, בקבלת המציאות, שיחפש לו דרכים אלטרנטיביות ליצירה, כן? אז אם הוא לא שיחק, אם הוא שיחק כדורגל, ואין אפשרות לשחק כדורגל כרגע, נשארו לו שתי ידיים, שישחק כדורעף, כן? באולימפיאדת הנכים. זה הוא יכול לעשות עדיין. מה הבעיה? תעשה הסבה, אבל אם הוא ימשיך דווקא לרצות לשחק כדורגל, רגליים אין לו. הוא מבזבז אנרגיות לחינם.
אבל אם
זה הכוונה.
אם היית אומר את זה, נגיד, אני חושב, בטהובן שהוא התחרש,
הוא התחרש והמשיך להלחין, אפילו שהוא התחרש. אין שום בעיה, איך הוא המשיך להלחין?
הוא יודע.
מה?
הוא ידע.
לא, פשוט הצלילים נמצאים אצלו בעולם המדמה. זה נמצא בפנים, כן? כוח המדמה שלו, כמו היפני הזה, איך נקרא פסנתרן היפני, יש לך סינג סונג, כן? כל העולם הדמיוני שלו זה עולם של צלילים. הוא לא צריך לשמוע בכלל. העולם שלו הפנימי הוא עולם של צלילים. אני הזכרתי בפעם שעברה את העניין הזה שאני עוסק בלחנים, למשל. הלחן הוא מתחיל להתנגן אצלי פה, בפנים בכלל, לא בחוץ. אני לא אומר שאם אני לא שומע, אם אני אשמע שירים, כל מיני סגנונות, זה לא יעשיר את זה. אבל בכלל זה מתחיל להתנגן בפנים. לא צריך לשמוע בחוץ, זה מתנגן בפנים, בדמיון. זה כוח מדמה. לא, תראה. קודם כל הוא התחרש, כך שהוא שמע כבר צלילים. היה לו מושג מעולם הצלילים. זה ודאי העשיר את הדמיון הצלילי שלו. אז כבר לא צריך לשמוע. כן, לא צריך לשמוע. איך אמרה לי עיוורת אחת, סיפרתי זה כבר כמה פעמים פה בשנים האחרונות, שראיינתי אותה לשידוכים. אז אמרתי לה, אם הייתי כל יכול, היית רוצה שאני אפתח לך את העיניים? היא אומרת לי, לא. אגב, היא עיוורת מלידה. לא התעברה במהלך חייה. שאלתי אותה למה, כי אני יודעת שביום שאני אפקח את העיניים, אני כבר אפסיק לראות דברים אחרים. אני אפסיק לראות את הדברים כמות שהם. פנימה. כן? ברגע שאני אראה את הדברים במימד הפיזי שלהם, אני אפסיק לראות אותם במימד יותר עמוק. והיא לא רצתה. היא אומרת לי, אני לא הייתי רוצה שתפקח לי את העיניים. טוב, חוכמה גדולה, אני לא בעל יכולת. אם הייתי בעל יכולת, מעניין מה היא אתה אומרת באמת, כן? זו שאלה היפותטית. אם הייתי באמת בעל יכולת כזו, השאלה גם אז, אם אתה שואל אותי, אני השתכנעתי בדבריה. אגב, 12 שנה לאחר מכן, אני הרים עליי טלפון באיזה עניין מסוים, כבר התחתנה, 4 ילדים, 5 כבר היו לה, והתקשרה אליי מגן שעשועים, ושמעתי ברקע את קולות הילדים, אמרתי, זה ילדים שלך? היא אמרת לי, כן. היא שאלה אותי איזו שאלה, לא משנה, שאלה הלכתית כל שאלה, לא יודעת מה להשיב לה, אפילו לא פוסק ולא כלום. אבל אמרתי לה, אני רק לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, רציתי להזכיר לה שיחה שהייתה לנו לפני 12 שנה, כשבאת לשידוכים אצלי. אז היא אומרת, כן, אני זוכרת את השיחה באופן כללי, אבל אני מתכוון לפרט מאוד מיוחד בשיחה הזו. אם את זוכרת בסופה של השיחה, שאלתי אותה, אם הייתי כל יכול, אם הייתי כל יכול, והייתי יכול לפתוח את עינייך, היית רוצה לראות? אמרת לי, לא. כן, אני זוכרת, כן, כן. כן, ודאי, ודאי, ודאי. אמרתי, תני לי לשאול אותך שאלה. אם הייתי כל יכול והייתי פותח לך עכשיו את העיניים, היית רוצה לראות? אז היא אומרת לי, הייתי רוצה לראות את הילדים שלי, רגע אחד, ולסגור אותם חזרה. מעניין, מעניין. מעורר מחשבה. לא שאני בדיוק מבין מה זה, אבל היא הייתה רוצה רגע אחד לראות את הילדים שלה? תחשבו, זה אמא שלא רואה את הילדים שלה. היא רואה אותם, אבל בממד אחר. אבל יש משהו באימהות שמצריך את המגע, את הראייה הפיזית, כן? נכון. ודאי, היא רואה אותם, היא מרגישה, היא חשה אותם, אבל בכל אופן, זה הייתה רוצה, לרגע אחד לראות את פרצופם ולסגור את העיניים חודש. אז להרוויח גם את הממד הפיזי וגם את הרוחני. כן, להרוויח את שניהם, כן. זה דבר מעניין. מכל מקום, זה מה שאתה אומר, זה דברים ידועים, זה לא צריך להיבהל מזה, כן? יש עולמות שהם קודמים לעיניים, והראייה לא בעיניים, לא מתחילה בעיניים, מתחילה במקומות אחרים. נכון שלא כל אחד זוכה לראייה הפנימית הזאת, בכל נושא. אבל יש אנשים שאצלם הראייה מתחילה בפנים בכלל, בעולם המדמה, כן? בכל מיני עולמות פנימיים. בכל אופן, בואו נחזור לעניין שלנו, בעצם אין לנו לחזור, כי אנחנו כבר סיימנו, רק שנייה. רק נראה שהגענו לנקודה. אחרי שנצא מן המבק כועסים ודוקים יותר מאשר מקודם. טוב, זהו. מקום טוב להפסיק. נמשיך פעם. רק להזכירכם, אנחנו מיום זה, לפחות כרגע, לומדים את שתי הנושאים האלה כל יום. שיעור ראשון, אוצרות פנימיים. שיעור שני, מי מושלם לספר הזה. הספרים ניתנים לרכישה, אנחנו נלמד אותם לפחות בשנה, שנתיים הקרובות. אז בלי נדר שנגמור אותם. אז אפשר לרכוש אותם, יש לנו מבצע על אוצרות פנימיים. סיבסוד של 25 שקלים לספר, ספר עולה 60, אז 35 שקלים אפשר לקנות, לשלם את מלוא הסכום שם ולבוא לקבל את ההחזר מהם.